שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, קונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
ומכיוון שלא בדקנו לפני שהתחלנו להקליט כמה פרקים היו עד עכשיו, ניתן לכם לנחש. 250 ומשהו.
251 היו, זה היה פרק ה-252.
הוא פלינדרום.
אכן. למי שרוצה להזין לפרקים הקודמים, אנחנו מעלים אותם כל שבוע בדף הפייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע.
לייק, שייר, סאבסקרייב.
אכן, כן.
מאוד שאני סאבסקרייב בפייסבוק.
אנחנו מעלים אותם דרך שני מקורות, דרך ארכיון האינטרנט, internetarchive.org, ודרך podbean, podbean.com. אם אתם באייטונס, אנחנו נמצאים גם שם, אם יש לכם מוצרי אפל וכאלה, אתם מוזמנים לעשות גם שם מנוי, ואנחנו כאמור מאוד מחבבים אתכם, תיתנו לנו ביקורת חיובית או ביקורת בינונית, אבל לא ביקורת שלילית, זה לא נחמד.
לא, אתם לא יכולים לתת ציון שלילי שם, זה רק, זה מ-1 עד 5, אני חושב.
אז 1 זה שלילי.
כן, לא. 1 הוא מספר חיובי.
אוקיי, בסדר. אתה עובד ככה.
כן, אני עובד על היגיון מתמטי.
אוקיי, ואם אתם נהנים מהשטויות שלנו, אביעד, אפשר למצוא אותנו בעוד כל מיני מקומות, כמו לדוגמה.
כמו לדוגמה, יש לנו בלוגים, לי יש בלוג, אני לא יודע איך להגדיר את שלך, אבל יש בלוג שנקרא בשביל הזהב, ויש לו עמוד פייסבוק. מוזמנים להיכנס, לעשות לייק, לקבל עדכונים.
אני כותב בעברית באלילון, אלילון.net, ובאנגלית במולטיברסיטי, multiversity.com, בעיקר על קומיקס.
ובקנטונזית לסוכן החשאי.
עכשיו, יופי, עכשיו כולם יודעים.
הוא לא יודע, הוא לא מבין עברית.
גם נכון. לפני שנתחיל את הסרט הראשון של השבוע, ויד, יש לנו את העזרה הקבועה שלנו.
יהיו ספוילרים. בדרך כלל אנחנו עושים ספוילרים לשני הסרטים שהם מופיעים בתיאור הפרק. הפעם
אני חושש שנעץ לספיילר עוד סרט, אם אני ארגיש שזה מגיע לכך, נציין את זה.
מה שמצוין בתיאור הפרק, זה מה שאנחנו עושים לכם.
כן, אז אנחנו הולכים לדבר על
אתה היית בורח בשביל אהבת אמת?
בשביל אהבת אמת? הייתי בורח עד הירח.
שלום רב, החברות המועדון.
בתחרות אשת השבוע זוכה, החברה שהביאה את הגבר הראוי ביותר.
אפשר לעזור לך?
היו הייתה פעם ספרנית מזדקנת שלא האמינה באהבה. יום אחד פגשה אלם חמודות שגרם לה להאמין שיש אהבת אמת בעולם.
את עוד תשלמי על זה.
המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה.
קודם כל, השם הכי טוב לסרט ישראלים זה הרבה מאוד זמן. מאז אני לא מאמין, אני רובוט?
סימן שאלה?
זה סימן תמיהה.
לא, זה כזה סימן שאלה, כי השם של אני לא מאמין, אני רובוט, זה עם סימן שאלה, ואתה שואל.
לא, זה סימן שאלה.
אוקיי.
זה סימן שאלה ואז קריאה.
סימן תמיהה.
ככה אמורים לקרוא את זה, לא?
המועדון לספרות דבר של הגברת ינקלובה, ובחרנו אותו, דבר ראשון, כי לא עשינו סרט ישראלי הרבה זמן. הדבר שני, כי היו השנה לפחות 3 סרטים המילים, המועדון לספרות
היה מועדון לספרות טובה, היה משהו עם קליפות עקודים.
מועדון לספרות בייק רזני, והחלטנו שאם לא נבקר אף אחד מהם זה יהיה קצת כמו אפליה, זה בבירור את הג'אנר מאוד מאוד פופולרי.
כן.
זה כמו לא לדבר על סרטים של ה-DCEU.
בדיוק אותו דבר, כן.
האם אני רומז משהו לגבי האיכות של הסרט?
הם גם מרוויחים באותו קנה מידה, כן. גם זה וגם, האמת פשוט נשמע מסקרן.
תכלס, כן. זה סרטו של הבמאי גלעד אמיליו שנקר, שאני לא חושב שראיתי שום דבר שלו, אביעד, השם הזה מוכר לך?
זה הסרט הראשון שלו באורך מלא, הוא עושה סרט קצר ב-2010 שלא ראיתי.
אוקיי, הוא כתב את הסרט יחד עם יוסי מאירי, ובסרט משחקים קרן מור, יפתח קליין, חנה לסלו, טוביה צפיר, ליה קנינג, אניה בוקשטיין,
בוקשטיין,
למה אני רואה נונים?
אני לא יודע.
ואלכס אנסקי.
ורזיה ישראל.
נכון.
בתפקיד רזיה.
חנה לסלו, כי חברות שקוראים לה חנה.
כן, אבל זהו, פה זה נגמר. זה אחת מבחירות השמות היותר מוזרות שהתקלתי בהן, ואני אגיד את המילה מוזר עוד הרבה פעמים היום כנראה, שתיים הדמויות חולקות שם עם השם של השחקנית, ואם חנה אסר אתה יכול לומר, בסדר, חנה זה שם נפוץ, רזי זה לא שם נפוץ, הוא פשוט החליט לקרוא לדמות על שם השחקנית, אבל הוא לא עשה את זה עם אף אחת אחרת, אף דמות אחרת לא נקרא את שם השחקן והשחקנית שלה. כן.
ובכן, במה עוסק הסרט?
הסרט עוסק בספרות יפה. המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה זה מועדון סודי של נשים רווקות, שלא ממש אוהבות גברים, חכו. לפני, אני שומע טוקבקים נכתבים.
אתה מניח שאנשים שקודמים טוקבקים מאזינים לפרק
שלנו? אני מניח שאנשים שמאזינים לנו יודעים לכתוב.
אוקיי. אבל רק ספרות יפה.
כן, זה כל מה שהם יודעים רק לכתוב.
הטוקבקים שלהם זה
סבורה. אדון נכבד, סבורה ניקי, כן.
כן, ספרה טובה. בשעה אז נתתי לתסקית הרדיו המוקלט מראש שלכם. כן. הגעתי לראש משה.
ובכן, המועדה הזה, הנשים נפגשות פעם בשבוע, כל אחת מביאה את הגבר. אחרי שהן מתכנסות, אוכלות נקניקיות, והגברת ינקלובה מקריאה להם כביכול כל פעם משהו אחר, אבל בפועל הן תמיד קוראות את האדונית והאוכל, רמז וטרים. סליחה, נזכרתי בשיעור ספרות שבו קראנו את האדונית והאוכל ולמדנו מה זה רמז וטרים.
זה ליידי אין דרים של דיסני, על זה מבוסס?
קרוב.
אוקיי.
דמדומים יותר, אבל כן. אדוני והאוכל של שי עגנון, ובתום הקריאה הגברים נלכדים, נמדדים, רק בראש ככל ידוע לנו, ומי שיש לו את הציון הטוב ביותר, האישה שהביאה אותו מקבלת גביע. והגבר מושמד.
כל הגברים,
כן, כל הגברים, מושמד,
כל הגברים כן. מושמדים.
אנחנו נדברים על די הרבה. כן.
מי שיש לה 100 גביעים מצטרפת לבית הלורדיות, שזה, הם כבר לא צריכות לעשות את זה יותר, והם פשוט חיות את החיים הטובים. ומי שנכשלת יותר מדי פעמים, בזה שהיא או לא מביאה גברים או מביאה גברים באיכות נמוכה מדי, הופכת לחלק מצוות התחזוקה, והיא פשוט מנקה אחרי העשירות יותר.
סניטציה.
סניטציה. והדמות העיקרית שלנו היא סופי, קרן מור, שיש לה כבר 99 גביעים. אבל היא כבר...
רק עוד אחד,
אבל היא כבר... היא כבר לא אישה צעירה, ואנחנו רואים בבירור שה...
רק רוצה לומר, בולשיט זה עדיין קרן מור.
כן. זה כמו כל פעם ש... 30 רוק, טינה פיי. כאילו כל פעם שטינה פיי מופיעה בטלוויזיה או בקולנוע ועושים כזה בדיחות על אוי תראו כמה הם יכולים לבני כזה.
מה? מישהו עושה את הבדיחה כזאת?
טינה פיי עושה את הבדיחה הזאת כל הזמן. כאילו חצי מהבדיחות ב-30 רוק זה על כמה שהדמות שלה מכוערת. והם אפילו, זה לא שהם עושים...
היא ראתה מראה פעם?
לא, והם לא עושים מאמץ אפילו. זה לא שהם, אתה יודע, שמים לה, לא יודע, אף מוערך מדי או מגזימים לה. לא, הם פשוט כזה אומרים, הנה טינה פיי, תראו איזה מכוערת היא. וחצי מהקהל מושם הכתפיים וכזה, על מה אתם מדברים?
והחצי השני לא שם לביך שיש תוכנית. אני יודע שתוכנית מאוד הצליחה, פשוט.
לא, אני מאוד אוהבת 30 רוק. אבל כן, אז קרן מור היא כבר, לפי הסרט לפחות, היא כבר over the hill.
היא זקנה בלה.
והחברות הוותיקות, תכלס די נמאס להם ממנה, לא ממש ברור לנו למה, הם לא אוהבות אותה באופן אישי והם לא רוצות שהיא תצליח. ואחרי שהחברה הטובה שלה חנה, שפעם היה לסיכולה, אבל היום היא חנה לסלו, אז היא עובדת בסניטציה.
סליחה, איך חנה לסלו התפרסמה? כי עובדת סניטציה. היא חזרה למקורות.
כן, whatever.
למה הם לא קראו לדמות של קלרה? היו יכולים לתת לי את זה.
אז חנה מחליטה שאין לה סיכוי, ושהיא מעדיפה לברוח מאשר... מאשר להישאר בסניטציה לנצח, וכתוצאה מכך, בדירה ליד סופי שמים את
לולה.
את לולה, כן, אניה בוקשטיין, שהיא צעירה ויפה ובלונדינית ומרימה את הראש מעל סופי, ושתיהן מתחילות להתחרות בספרייה שבה עובדות ביחד על אותו גבר שבא לקרוא על כתבי שי עגנון. כן. בצירוף מקרים מופלא.
בצירוף מקרים קוראים לגבר הזה יוסף.
ובעוד צירוף מקרים, סופי כתבה עבודה על עגנון כשהיא הייתה באוניברסיטה, זה היה דוקטורנט שלה או מאסטר שלה.
כשהיא הייתה לפי הכתבה בעיתון, על מה צעירה. עם תמונה מהיום אגב.
אוקיי, המועדון לספרות יפה.
זה לא ממש צירוף מקרים אגב, הוא חיפש אותה ספציפית.
כאילו מבחינת...
כן, אני מניח שהוא צריך עזרה בבגרות.
כן, הוא נראה בן... 30.
יפתח קליין בן 40 פלוס, שמור היטב, אני לא אומר.
אוקיי, הוא נראה יותר טוב מאיתנו.
אבל פעם אחרונה שמישהו נכנס לספרייה, כדי לשאול שאלות על המוטיבים האגדתיים בכתבי ש"י עגנון, הוא בדיוק ניסה לשפר את הציון מהמגן.
עכשיו, בתור שהוא סטודנט לספרות, כאילו, באוניברסיטה, אתה לא פשוט שואל את הבן אדם, אתה יושב וקורא את העבודה ולוקח סייטיישן, אלא אם הוא החוקר היחיד בעולם שעוסק בתחום שלו, ועם כל הכבוד לאיכות העבודה שסופי כתבה בנעוריה, מחקרים על ש"י עגנון לא חסר באקדמיה. הוא סופר די פופולרי, אני לא יודע אם שמעת עליו. ש"י עגנון.
זה לא רק זה, גם מכל הדוגמאות שנותנים, ש"י עגנון הוא מאוד, מזכירים אותו הרבה למעשה, עם כל הקטע שהמועדון הספרות יפה, הוא היחיד שהן קוראות, וזה תמיד האדונית והאוכל. שזה כאילו, זה כמו לומר, אני מאוד מתעניין בגיבורי על, הנה דוגמה, ראיתי סרט על בטמן. כולם ראו סרט על בטמן. סרט, האדונית והאוכל, יופי של סיפור, אני זוכר אותו לטובה, אבל אני לא אעשה כאילו אני מכיר את כל כתבי ש"י עגנון, כי קראתי את הסיפור האחד שלו שכולם מחויבים לקרוא בתיכון.
אני חושב שלגבי הסרט הזה, כשהוא התחיל וכשהבנתי את הקונספט, וואו, דבר ראשון זה אחלה רעיון, דבר שני הסרט הזה בכוונה מנסה לא לראות כמו שום דבר אחר בארץ, הוא מאוד מנסה להיות טים ברטון.
הוא מאוד מנסה להיות טים ברטון. אני עדיין משוכח שדני אלפון חיבר את המוזיקה, אני לא מאמין לשמות הבדויים שהם שמו פה.
טל ירדני, אולג קייזרמן ותומר אליאב.
כן,
אחרי המוזיקה.
אני סקפטי.
כאילו, הוא מנסה לא להיות כמו כל דבר אחר בארץ. אחת הביקורות ששומעים על סרטים ישראלים שוב ושוב ושוב זה... עוד פעם דרמה משפחתית על רקע הסכסוך, בלה בלה בלה. הסרט הזה הוא בהחלט לא כזה.
לא, אין פה את שי אביב בתפקיד אף שחול, שזה לא קרה כבר הרבה זמן.
כאילו, יכול להיות שאחד, אתה יודע, הוא האב של אחד הנהדרים, אנחנו פשוט לא יודעים את זה. קיצצו אותו, זה סרט מאוד קצר, אגב, 89 דקות, וטוב שכך.
כן.
כן.
לא בהכרח כי אנחנו אוהבים סרטים קצרים, אלא כי אם
הוא אוהב סרט כזה, אף סרט טוב הוא לא ארוך מדי, ואף סרט רע הוא לא קצר מספיק. רוג'ר איברט. דינג.
אוקיי, זה הרבה זמן היה לו.
העניין הוא שאני אוהב את הרעיון, אני כשהתחלתי את הסרט אמרתי וואו, לא ידעתי עליו שום דבר חוץ מהעובדה שהחלטנו, לא ראיתי את הטריילר, לא כלום. התחלתי לראות אותו ואמרתי זה נראה ממש טוב, וככל שהסרט התחיל אני קובר את הראש עמוק יותר כאילו בתוך הכפות ידיים של מה לעזאזל אתם עושים.
זה מעניין.
מה לעזאזל אתם עושים.
זה חיוך יותר רחב ככל שהסרט נמשך. ואני לא חושב שהוא סרט טוב, אני לא חושב שהוא רע או...
אתה הולך, אסון, אבל... אתה הולך על So Bad It's Good כזה?
לא, אני פשוט חושב שהוא כל כך over the top, שאני לא חושב שלא להעריך את זה שפשוט... אופה, באמת, או שהבמאי היה כל כך יומרני, שהוא הציב לעצמו רף שאין לו שום סיכוי להגיע אליו, או שהוא כל כך רצה לעשות את הסיפור הזה, שממש לא היה לו אכפת איך זה יתקבל. אני חושב שזה סרט כמה שהוא לא טוב, זה עדיין משהו ששווה לראות אותו, פשוט כדי לראות משהו קצת אחר, משהו שונה בעולם הישראלי.
אמרנו, אני חושב שהוא קיבל, הוא כיוון לטים ברטון 1989.
יותר הייתי אומר 99.
הוא פגע בטים ברטון 2017.
משהו ששמתי לב אליו לגבי טים ברטון אגב.
כן.
יש לי הרגשה שעוד נדבר עליו בפרק הזה, מעניין למה. טים ברטון, הוא הפך לטים ברטון יותר סרטיפ, יותר מה שאנחנו מכירים היום, לפני בערך באמת קצת יותר מעשור. לפני זה הוא עדיין היה מסוגל להפתיע, אבל עד שהוא הגיע לנקודה הזאת כבר היו המון חיקויים. זה הגיע למצב שיש סרטים מסוימים, כמו סתם נגיד סדרה של צרות, העיבוד ללמוני סניקט, שנעשה פחות או יותר עם כל הצוות העיצובי של סרטים של טים ברטון, שעובדים איתו בדרך כלל, ואתה רואה את זה, אתה רואה את הסרט, אתה חושב, זה ממש, זה נראה כאילו טים ברטון ביים את זה. והמועדון לספרות יפה של גברת ינקולובה, בעצם אין לו את הצוות של טים ברטון.
או את התקציבים של טים ברטון.
או תקציב, אבל הוא מאוד מאוד רוצה להיות, ו... זה לא מקורי, זה אפילו הייתי אומר באיחור של 20 שנה.
בארץ זה מקורי.
כן, אבל זהו, אני שמח שמישהו בארץ לפחות מנסה.
אבל זה העניין, הוא מנסה אבל הוא מפספס לטעמי, ובוא נפרק למה זה לא עובד מכמה סיבות, לטעמי לפחות. דבר ראשון, הבסיס הליטי של הסרט הוא מטומטם. ואני לא מדבר על העובדה ש...
אמרנו שזה דומה את טים ברטון.
אני מדבר על זה שאתה, ההיגיון הפנימי של הסרט לא עובד אפילו בתוך העולם שלו, כי מה שקורה זה שכל שבוע הקבוצה הזאת נפגשת עם כמה גבר, כל אחת מהן אמורה להביא גבר אחד, והגבר הזה נעלם. כאילו מבחינת הציבור הוא נהדר. לא מוצאים את הגופה שלו, לא יודעים מה קרה איתו.
זה לא הומלסים.
כן.
זה גברים איכותיים.
דבר ראשון, מכוונה חפשות גברים איכותיים, ויש, אנחנו לא, לא ברור לנו כמה חברות מביאות, כאילו, אמורות להביא גבר כל שבוע, מינימום 5.
כן, אוקיי, אז זה נותן לנו 5 גברים כל שבוע, 5-6 שבועות, 260 גברים בשנה.
מינימום.
בשנה אחת.
כן, זה המינימום. זה מועדון שפועל לפי מה שהבנו, לפי כל ההיסטוריה שלהם והמיסטיקה, עשרות שנים.
כן.
זה פחות או יותר... ישראל היא לא מדינה כזאת גדולה.
היא הייתה הרבה יותר גדולה לפני שהמועדון הזה נפתח.
כן, זה פחות או יותר, כל הנעדרים בישראל כנראה, שהם גברים, כנראה נלקחו על ידי המועדון הזה.
מצד שני, בישראל גם אין טירה גותית בלב יער אבות, שיש בו אורבים פעילים בלילה.
שנמצא קרוב לספרייה, שיש לה מגורי עובדים לספרייה.
כן.
אוקיי.
ושהספר הכי חדש שם זה בערך האנציקלופדיה העברית.
מגורי עובדים.
כל קרחי האנציקלופדיה.
אגב, יש שתי עובדות בספרייה הזאת. למה יש להם מגורי עובדים?
אני לא יודע, יש להורים שלי ארון ספרים, שאני חושב שכל ספר שנמצא שם מופיע בסרט.
יכול להיות.
כולל כל קרחי הגדון. זה משהו כזה של ההורים שלנו קיבלו את הספרים האלה במתנה, ועכשיו מי שיצב את הסרט הזה האומנותי פשוט אסף מההורים של כל הצוות את הספרים כנראה.
אז כאילו, זה מסוג הדברים שיכולים להיפטר אם אנחנו נפגש עוד פעם בחודש. זה כבר מוריד את רף המוגזמות של הסרט לרמה אמינה יותר. כאילו, אוקיי, 5 גברים נהדרים בחודש, 60 בשנה, זה הגיוני לגמרי, זה משהו שלחלוטין...
זה עדיין 60 בשנה.
לא, אתה יודע, יש לנו מיליונר. אני יכול להאמין שזה משהו שיורד איכשהו מתחת לרדאר, או שאחת הבוסיות שם מסתבר עובד במשטרה יכולה להחליק את הסטטיסטיקות. זה אני יכול להאמין. זה אני יכול להאמין. המספר שנותנים פה הוא פשוט, הוא מוגזם.
כן, וזה לא שמוחקים להם את הזיכרון ומשחררים אותם,
כן.
הם הורגים אותם. כן, הן הורגות אותם.
כן, הן הורגות
אותם. כן.
דבר נוסף, למה זה מועדון לספרות?
כי?
מעבר לעובדה שזה אמור לי שמה אינטלקטואלי או אירוני. למה?
אתה זוכר את הכאלה שבו מסבירים למה פתחו את המועדון הזה?
לא.
נכון.
כאילו,
בדיוק.
הגברת ינקולובה, זה לא רק קרוי על שמה, היא עדיין בחיים, כאילו היא המנהלת.
זה מיסודה של הגברת ינקולובה, כמו שאמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, לדעתי המועדון הספרות יפה של הגברת ינקולובה קיים, רק כדי שיוכלו לגרום לליה קניג לומר, מיסודה של הגברת ינקולובה.
היא לא דמות, כאילו היא מופיעה והיא מדברת, אבל היא לא עושה, לא. אני לא מבין, כאילו, למה דברים קורים? אנחנו אומרים על זה, לטים ברטון, יש עלילות, טים ברטון בתקופה הטובה שלו אפילו, יש עלילות פנטזיות שהן מוגזמות ומטופשות, אבל הן עובדות בתוך הגיון הפנימי של עצמם. העולם המוזר של נגיד ביטלג'וס, כן, הוא לא ריאליסטי, אבל יש לו היגיון פנימי. אותו דבר, אדוארד סיזרנדס, מידה של היגיון פנימי, כן?
כן.
הסרט שנדבר עליו בהמשך השבוע, זה מאוד חשוב להם העובדה שיש היגיון ב... למה הדברים האל-טבעים האלה קורים ואיך, ומה הקשר שלהם למה שהדמויות עושות. פה זה פשוט, למה זה מועדון לספרות יפה? למה הם חוטפות דברים? למה הגברת ינקולובה התחילה את הדברים האלה? יש איזה קטע...
הרבה הזכית שהסרט אותנו זה שהן לא מאמינות באהבה.
כן,
אהבה זה 4 אותיות, 3 עברות, 2 אידיוטים ולב של אחד. אני לא זוכר מאיזה מגנט לקחו את זה. אני יודע, אני לא זוכר.
זה מאוד לטבופובי, כי כזה, אנשים יכולות גם לאהוב נשים אחרות.
זה גם לא חייב להיות 2 אנשים, כאילו, יש אנשים שבמערכות יחסים עם יותר משני אנשים.
עכשיו, פה אנחנו הולכים לספיילר, סרט אמריקאי, אני חייב לדבר על זה.
זה מופיע בתיאור, אם לא ראיתם עד עכשיו תסתכלו אותם.
אנחנו הולכים לדבר קצת על Get Out, AKA תברח שיצא שנה שעברה, ואז כנראה הסיבה, מעבר לעובדה שזה לא הסרט הכי טוב בעולם, זה כנראה הסיבה למה אף אחד לא יתרח להקרין את המועדון לספרות יפה של גברת ינקולובה בחול, כי זה בימים, כשזה יוצא...
אני לא בטוח שהוא מוקרן בחול.
הוא מוקרן בחול? באיזשהו פסטיבל.
יש כל מיני, אתה יודע.
כאילו, הוא נראה כמו עסקה. הסצנה שבה השוטר כאילו נמצא אצלה בבית, אצל סופי בבית, ומחטט ומוצא את כל התמונות שלה, של כל הגברים שהיא הרגה, והוא כזה מתחיל להפוך. זה לגמרי נראה כמו סצנה בגט אאוט. וכמו
ש... יש לי בדיוק את השאלה שהייתה לי גם אז, למה לשמור את התמונות?
שם זה כי סופי לא, היא לא, אתה יודע, לא האגוז הכי חכם. לא שאגוזים חכמים.
היא לא הפרס נובל הכי נוצץ. לא יודע. הם לא באמת
נוצץ. לא פרס נובל לספרות, כי השנה לא יהיה פרס נובל לספרות.
אבל השנה הבאה היו שניים, אז
נראה.
הרווחנו מהפרשת הטרדות מיניות
של... אבל כאילו, מה שאני מנסה להגיד, כמו שהערת לפני שהתחלנו להקליט, לסרטים ישראלים לוקח המון המון זמן להיות מופקים, הסרט הזה כנראה היה בתהליכי כתיבה וצילום, לפני שגט אאוט יצא, אפילו לפני שגט אאוט צולם.
אני אצא את זה ככה, בסרט הזה משתתף סימון רוזנפלד, שחקן, הוא בתפקיד מאוד קטן פה, הוא נפטר ב-2016.
זיכרונו לברכה.
גט אאוט יצא ב-2017.
כן. אז... כן. העתקה, אתה יודע, היא מין כזה בדיעבד כזה, אבל אין מה לעשות.
העתקה בדיעבד.
אבל... בגט אאוט, וזה סרט ששנינו אהבנו הרבה פחות מהקונצנזוס, יש סיבה למה חוטפים את הגברים, אוקיי? הרעיון הוא שהם חוטפים גברים שחורים, דבר ראשון כי זה מטאפורה לגזענות, ודבר שני כי קל יותר להעלים גברים שחורים ארצות הברית, מאשר להעלים גברים לבנים או נשים לבנות. ומה שקורה בסרט הזה זה שהם חוטפים דווקא את האנשים שהכי ישימו לב לקיומם.
כן.
אנשים שרובם ממעמד סוציו-אקונומי, לפחות נראה ככה מאוד בטוח, אנשים שאתה יודע, הם סטודנטים מקצוענים ושוטרים.
זהו, לפחות אחד מהם היה שוטר.
כן.
שניים, לפחות שניים היו שוטרים.
וכזה, אף אחד לא שם לב. אז מילא שזה עושה חור נוראי במעט ההיגיון שעוד יש בעלילה הזאת, זה גם מעלה שאלה של מה אתה נסה להגיד פה, בגט אאוט? אתה יכול לא לאהוב את זה, אתה יכול להגיד שזה מטאפורה גרועה. ניסו להעביר איזשהו ביקורת, איזשהו, לנתח, לעשות איזשהו ניתוח על גזענות בארצות הברית. מה שאנחנו רואים פה זה, ואני בדרך כלל לא מדבר על סרטים ככה, כי אני לא מרגיש שאני הכי מלומד בתחום, זה סרט שמרגיש לי נורא נורא שוביניסטי, או לפחות אנטי-פמיניסטי.
גם לי, אבל... יש לי את החשד המוזר שזה, שכוונה הייתה הפוכה.
הוא לא מנסה להיות, זה כמו הזכרנו את אני לא מאמין, אני רובוט, סימן תמיה. שזה סרט שלא רוצה להיות גזעני, אבל יש בו, אבל זה סרט שהיה 99% שחקנים אשכנזים, וכשהופיעו שני שחקנים בעלי צבע קצת יותר, הם שיחקו את הארסים הרעים הטיפוסיים שמופיעים כדי שהגיבור יוכל לבעוט להם את הצורה. ואני כזה בתור אשכנזי יפה נפש קצת...
אתה בתור אשכנזי יפה נפש שנמצא בסרט.
לשנייה ברקע, כזה מתכופף עמוק עמוק לתוך הכיסא, ואני כזה, אוי לא, אוי לא.
ומה הסתבכתי? אנחנו הרבה יותר רגישים לדברים האלה, מה שהיינו בעבר, אבל זה מוזר
גם כי זה סרט ישראלי.
אבל זה תמיד מוזר לראות מישהו שלא שם לב לזה. כי אני לא חושב ש...
זה סרט על... כאילו, אם אתה מסתכל על המטאפורה של הסרט כמו שהיא, זה סרט על איך שפמיניזם זה רוע שרוצה להרוג גברים.
אני לא חושב שגלעד אמיליו שנקר התכוון לזה, בין השרקים הוא באמת היה רוצה לעשות משהו על אנטי פמיניסטי, הוא כבר היה מקבל כתבת שער בעיתון הארץ. זה דבר שמדברים עליו, זה דבר שהופכים אותו לנושא שיחה. זה שזה לא נהיה משהו לסדר יום שמשתמשים בו אפילו כדי לדבר יותר על הסרט, גורם לי להאמין שזה לגמרי לא מכוון, אולי אפילו להפך, הוא חשב שהוא עושה סרט פמיניסטי כי הוא שם נשים בעמדת כוח, בלי לקלוט את המסר שמשתמע מזה שבעצם נשים בעמדת כוח זה אומר מוות לגברים.
כן, והדרך היחידה שבה הגיבורה יכולה לכפור את עצמה זה להרוס את המועדון גבר, ולמצוא גבר. ואז הגבר הזה לא עוצר ואומר, אז כמה גברים רצחת? 99 אמרנו? כן. אני שוטר, טק, את כן. במעצר. כאילו, היא רצחה 99 גברים.
לא ציין את זה, יוסף שסופי... רוצה להביא אותה למועדון ובעצם התאהבת בו.
יש להם כימיה נהדרת. כשאני אומר כימיה נהדרת, אני מתכוון... לא, אני לא מתכוון לזה, אין להם כימיה נהדרת.
אני חושב שיחסית לזוגות...
זה לא עושה שחקנים, זה אשמת התסריט, אני חושב.
כן, אני חושב שיחסית הם יסתדרו. הוא בלש שנשלח בידי, למעשה בידי רזיה, כמו שאנחנו מגנים בשלב יותר מאוחר, רזיה היא המפקדת שלו. כן. היא שוטרת.
כן.
עכשיו, אני חושב שזה קצת ניסיון של הסרט להחליק את זה, שכל כך הרבה היעדרויות עוברות, אבל
מצד שני, המשטרה זה יותר מדי.
גם לפי הסרט הזה, המשטרה, הארכיון של המשטרה הוא לא מחשב, אלא פשוט חדר עם מלא קרטונים ואלכס אנסקי. שיכול שזה גם במשטרה, במציאות, זה עובד ככה, כולל אלכס אנסקי.
בגלל זה המשטרה יש לה כל כך הרבה בעיות בשנים האחרונות, כי אלכס אנסקי מת. אז הארכיון כבר לא עובד.
הוא לא מת.
סליחה, רוזנפלד מת. אני מצטער.
מה הקשר?
לא התבלבלתי.
אלכס אנסקי, כשאני חזרתי כשחזרתי מהצפייה בסרט הזה, הייתה
ברדיו פרסומת. הבחורה עצרה אותך והזמין אותך. סליחה אדוני, האם תרצה לבוא איתנו למועדון לספרות יפה?
היו בחורות צעירות צעירות.
אמרת כן, כי
לא, אמרתי, אני
זה מה שכולם עושים.
לא, אמרתי, אני בדרך הביתה לבת כן. הזוג שלי ולבת שלי. ולכלבה. אני מוקף בנשים חזקות.
כן,
בערך. לא, הייתה ברדיו פרסומת לספר שאלכס איינסקי קריין.
אוקיי.
והוא אמר, הוא אמר בסוף, אל תשכחו מי ימליץ לכם על זה.
אני לוקח את
המדינה קטנה.
מאלכס איינסקי?
אנחנו במדינה קטנה.
אוקיי.
אבל בכל אופן, כן, כל האופן שבו זה מתנהל, זה כאילו כל הזמן הסרט מוצא איזה פתרון, אבל אז פוער חור עוד יותר גדול. זאת אומרת, הרעיון שיוסף בעצם כל כך מתעניין בסופי, כי הוא בעצם בלה שנשלח למצוא, שנשלח בעצם לחקור מה קורה שם, זה הגיוני, אבל הוא לא בא לחקור את ההיעדרויות המרובות שהיו, כולל של אבא שלו מתברר, שנעלם כשהוא היה תינוק, מה שאומר שרע זה בערך בת 70 ומשהו אני חושב.
יכול להיות.
ממציא אותי בת 60 ומשהו, אבל לא יודע. הוא לא בא לחקור את האלמויות, הוא בא כי רזיה שלחה אותו לחפש את חנה. ולא יודע, זה באמת, זו דרך לחקור את זה? אתם לא רוצים נגיד, הוא לא שואל בתור בלש, למה אנחנו לא מפרסמים מידע על זה שהאישה הזאת, על זה שאנחנו חופשים את האישה הזאת, מה היא עשתה? אולי תגלי לי.
זה לא חשוב.
כן, ואז
אל תשאל שאלות.
ואז הוא פשוט גם עובר כל כך הרבה חוקי אתיקה, אני חושב. אז זה דבר אחד. ואז זה שרזיה היא שוטרת וניצבת במשטרה, זה עוד נותן לנו סוג של פתרון ללמה לא מטפלים בכל ההיעדרויות האלה, אבל היא כאילו, זה עדיין מספר מאוד מאוד גדול, ומתברר שהיא גם דאגה בעצמה להעלים מהארכיון תיקים של שוטרים נהדרים.
תוך שהיא חותמת בשם שלה את העובדה שהיא האחרונה שלקחה את התיקים האלה.
כן, היא אני לא יודע, זה לא
ובכלל,
זה מוזר.
לסרט, כמו, הוא נעשה כנראה בתקציב מינימלי, לגיטימי.
אני מאוד מקווה.
ולכן יש לו רק איזה שלושה מיקומים. הספרייה, הבתי מגורים של הספרניות.
שזה גם בספרייה תכלס.
כן. אבל כאילו מבחינת החדרים, זה יודע, צילמו. והבניין עצמו שבו המועדון נפגש.
והלונה פארק. יש דוכן הקניקיות וקרוסלה, שאני לא בטוח שצולמו באותו.
זה אמור שמכנות את זה מהגברים כאילו?
זה מה שאני הבנתי.
אני מנחש.
אחרת יש להם פשוט הרבה בשר.
כן. אבל בגלל המקום המוגבל, אנחנו כל הזמן צריכים להמציא תירוצים ללמה הם במיקומים האלה שוב ושוב, אז כאמור, הספרניות גרות במגורי צוות ליד הספרייה, למרות שהצוות הספרייה הוא שני אנשים, לא ברור מי עוד גר שם.
כן. יש להם צוות תחזוקה והכל.
זה ספרייה של האוניברסיטה או משהו כזה?
אני חושב שזה צולם באוניברסיטה.
לא, אבל זה ספרייה של מוסד לימודי וזה מגורי צוות לעוד אנשים או משהו כזה? לא בטוח.
זה ספרייה שאנשים פשוט נכנסים אליה.
וכתוב, אסור להכניס גברים לאזור המגורים. ועוד פעם, זה סרט שמתרחש בגלל שהם סירבו לעשות אותו אנרכוניסטי מדי בשנת 2016.
הוא מאוד אנכרוניסטי אבל.
לא, כן, אבל אתה יודע, כמו שאמרנו, בשלב מסוים רואים מישהו סופר ספרות מודרניים, ואני די בטוח של הבעלה שהיה טלפון טאץ'.
כן, מצד שני, כל המכוניות הן משנות עד שנות ה-70, ועבודת המשטרה כאמור נעשית ללא מחשבים.
לא, אבל כאילו, אני אומר, על מגורי הספרניות כתוב, אסור לגברים להיכנס פה, ואני זה לא מוסד דתי, כאילו הם לא, הם לא, הם לא חוב, כאילו אם הם מכריחים אותם נגיד, אתה יודע, להתלבש בצניעות ואומרים, זה מוסד דתי, היה להם תירוץ ללמה אסור להכניס דברים, אבל פה אתה, אף אחד לא עוצר ושואל, למה אנשים מבוגרות?
גם אם הם מממן את הספרייה הזאת, כאילו... אוקיי, אבל...
אבל למה אישה מבוגרת לא יכולה להכניס מישהו לבית שלה? כאילו היא שייכת למוסד האוניברסיטאי
הזה? אנחנו יודעים למה.
לא, כן, אבל אף אחד...
למרות שזה בהחלט היה עוזר להן להשיג גברים, להביא גברים למועדון, במקום לתפוס טרמפים.
כן, ומול המועדון...
אני מניח שהיום שכאילו שהן לא התאהבו.
ומול הבניין המגורים הזה, יש תחנת אוטובוס בלי גג, שאוטובוס לא עובר בה, וכדי ש...
ותמיד יורד שם גשם.
ותמיד יורד שם גשם, כדי שיהיה לה תירוץ להזמין את יוסף פנימה, כי הוא היה מסכן והוא רטוב, ואני כזה, אבל... למה? למה אין שם גגון? למה יורד גשם בדיוק שזה נוח? למה אין לו איפה? כאילו, זה כאילו דברים קורים רק כדי שעלילה תוכל להתקדם, לגמרי. כאילו, כל דבר בסרט כזה קיים כדי להוביל דבר אחר, אין פה שום תחושה של טבעיות של העולם הזה.
אני מסכים. וגם זה שחצי גדול, חצי מהעולם הזה הוא ב-CGI גרוע, זה גם מוסיף. כאמור, התקציב נמוך, לא היה תקציב לאפקטים טובים, היה תקציב לאפקטים גרועים. וזה מאוד מאוד בולט, ולכן אני שוב אומר, אם זה מכוון, כל הכבוד. אם הסרט ניסה להיות משהו מעבר לזה, ושהאפקטים האלה יהיו אמינים, לא, פשוט. וחלק גדול מזה זה פשוט, שבבירור הם רצו לצלם את הסצנה בחלק אחר של היממה, ומשום מה זה לא קרה, אז הם תקנו את זה בפוסט עם אור מלאכותי מאוד בולט, או שיחשיכו את התמונה עם פילטר, וזה כל כך ברור.
איך הסרט נגמר? הם תופסים את יוסף, כאילו, אחרי שהוא מתחיל לחשוד בהם, ואת סופי אחרי שהוא נסע לברוח. מביאים אותם למועדון ונותנים לסופי את ההזדמנות לזכות בגבי המאה שלה, היא רק צריכה להרוג את הגבר שהיא אוהבת. והם נותנים לה סכין, ואז המצלמה מתעכבת עליה, מתעכבת על הסכין, היא מסתכלת עליה, מסתכלת על הסכין. האם היא תדקור את הגבר שהיא אוהבת? לא.
ברור שלא. האם היא תדקור את האישה שומעת לה לדקור? ברור שכן.
ואז היא ויוסף בורחים, ויש סצנת מרדף.
היא דווקא לא רעה, אני חייב לומר.
כאילו, הם רצו בשני מסדרונות ויש קאטים ביניהם.
כן, אבל זה כן מכוון. הדירה אמורה להיראות כמו...
קצת כמו סקובידו.
כן, אני חשבתי על שומר מסך שהיה פה מווינדוס, שהוא הולך בתוך מרוך.
ומתחבים בחדר מאלה שרוצים אחריהם, חדר עם כל בלוני החמצן
בעוד. חדר פרופן, אני מאמין. כן.
והם אומרים... אהה, אנחנו נברח מהדלת האחורית, ואז לולה, יורה לתוך החדר, שלמרות שהוא חדר מלא בגזים, לא מסומן בשום צורה, איחסון או משהו כזה.
כן.
והכל למקום התפוצץ,
כן.
והם בסדר גמור.
הספיקו לרוץ, איכשהו. אני, שמה, אני רק רוצה לציין עובדה פיזיקאית מעניינת.
כן.
בשלב הזה סופי פצועה, כי... את הסניטציה תקפו אותה עם עלות.
כן.
היא פצועה, קשה לה ללכת לבד, היא יכולה להתרחק מהדירה הזו, אבל... ויוסף מבקש שהיא תגלגל לעבור את החבית כדי שהוא יוכל לחסום את הדלת. אישה אחת פצועה מצליחה לגלגל את החבית הזאת בלי בעיות לאורך החדר. שלוש נשים שבאות עם הרבה מאוד, עם הרבה מאוד רצון להיכנס, לא מצליחו לפרוץ את הדלת שהחבית הזאת חוסמת, ולכן אחת מהן יורה בדלת.
החבית הזאת מלאה באנובטניום.
כן.
בפלוט
מידיום. כן, מדבר שאחד התכונות שלו זה שהוא מתגבש ברגע שמניחים אותו ליד דלת.
והוא מתפוצץ רק לכיוון אחד, כאילו רק הכיוון שעליו אתה יורם ממנו תוקף אותך בחזרה, הוא לא מתפוצץ אחורה.
זה פיצוץ שלא יכול לעבור דלת, זה הקטע. חוץ מזאת שיורים בה, כן.
זה כל כך מוזר, זה כל כך, אוקיי, הגענו לסוף.
זה כאילו, אין לנו רעיון לסיום, איזה סרט ראיתי לאחרונה?
אתה זוכר, כאילו דיברנו על טים ברטון, אתה זוכר באדווד יש להם את הבדיחה, הם צריכים לסיים את הסרט בקרב מול, בפיצוץ ענקי, אבל אין להם כסף לפיצוץ? זה בדיוק זה.
כן.
והם עשו את הפיצוץ בכל זאת, למרות שאין להם כסף לפיצוץ.
לא היה להם כסף לטירה. עזוב את הפיצוץ.
כאילו שיברחו, שיכנסו לאוטו וייסו אל השקיעה או משהו כזה, אבל למה פיצוץ?
גם מה המסר שאנחנו מקבלים פה? כי עכשיו יש לנו את... יוסף הוא שוטר.
כן.
הוא יודע שחוץ מכל מה שקרה שם שזה בפני עצמו חקירה, בין השאר כי ניצבת במשטרה נעדרת עכשיו, ואני די בטוח שהמשטרה שמה לב לדברים כאלה.
יהיה קל מאוד למצוא את האש. הנה כאן, הנה היא שם, הנה היא פה.
לא עם הפיצוץ כזה. ספק אם נשאר משהו. וזה קורה, והוא יודע שסופי אחראית למותם של 100 אנשים, אם אתה סופר את רזיה.
כן.
102 אתה מתחשב בזה שהיא לא עשתה שום דבר כדי למנוע את הרצח של חנה ושל חיים, אני חושב קוראינו, כי... זה לא ממש חשוב. היא אחראית לדי הרבה פשעים. הוא שוטר. היא האהבה מנצחת. לא, לא. יש פה... זה רק מתחיל עכשיו, כל העניין. יהיו חקירות, אני מקווה.
כאילו?
יהיו שאלות. מישהו יתהה, היי, מה זה הפיצוץ הענק הזה שהיה ביער?
בטירה הגודלת היחידה בישראל.
שנמצאת בתוך יער.
היא כנראה אתר תיירות?
כן, שוויצריה הקטנה, מה זה שם?
לא יודע.
זה, אבל...
זה כמו הפרק ההוא בבאפי שמלחמים בדרקולה והם מסתכלים על הגבעה היחידה בעיר וכזה. אתה יודע, אפילו לא שמתי לב שיש לנו טירה גותית בעיר, בדיוק כשדרקולה מגיע.
זה הדבר שתמיד הייתי לגבי רחוב סומסום, אגב. יש שם טירת ארפד.
כן.
ברחוב סומסום שאמור להיות ב-Every Town USA.
זה במנהטן, דווקא.
אוקיי, זה הגיוני דווקא. אם אני יודע משהו מסרטים שמתרחשים בניו יורק, יש שם טירה גותית.
כן.
עם ארפד. אבל האמת היא שעם כל החורים האלה אני כן יכול את חלקם לסבול, כולל זה שיש טירה גותית בלב יער ענק בישראל, פשוט כי אני יודע שאין טירה גותית בלב יער ענק בישראל, אז אני אומר, אוקיי, נניח שיש. זאת אומרת, אני אומר, נשים לסדר זה בעולם היפותטי שבו זה קיים. נשים את זה בעולם היפותטי שבו יש ספרייה שבה העובדות ישנות במגורים ו...
נשים את זה בעולם המאוד היפותטי שבה קרן מור היא, אתה יודע, כזה ביקס. כן, מי מסתכל עליה בכלל, כן.
נשים את זה בעולם היפותטי שבו 300 גברים כמעט בשנה נעלמים ואף אחד כמעט לא שם לב. נשים את זה אפילו בעולם היפותטי שבו כל המכוניות הן עד שנות, הן כאילו מתוצרת עד שנות ה-70 וכל הספרים הם גם כן מאותה תקופה, אבל הכסף שמשתמשים בו זה שטרות מהמאה ה-21. אומר, אוקיי, ואפשר לשלוח מברק מתברר.
כן.
כן. בטלפון ציבורי. נגיד את כל זה. איכשהו עדיין נשארים חורי עלילה שמפריעים.
לא, אוקיי, על מה הסרט? מה התמה שלו? מה הרעיון שמנסה להעביר לי? אני,
זה כי... על המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה.
כי אם זה לא סרט על, איך אתה יודע, פמיניזם אשכרה מנסה לרצוח גברים ולאכול אותם.
מה המסר פה באמת?
אני לא יודע, אני לא יודע.
סרט, חוץ מזה, חוץ מתמיד תבדוק עם מה הנקניקייה עשויה. מה המסר, חוץ מזה? ואל תראה לעבר דד סגורה בחדר מלא.
מועדוני ספרים זה רע?
כנראה, רק אם קוראים בהם את הגנון.
מועדון הקומיקס של אלילון מתכבד להציג את סדרת הקומיקס ג'יינט דייז ביום חמישי האחרון בחודש בשעה 8:30.
ואיכשהו זה הדבר היחיד שאתם קוראים כל שבוע.
האמת בשמחה הייתי קורא ג'יינט דייז מחדש כל שבוע.
אז רק דבר אחד שלא אמרנו.
כן.
הסרט הזה הוא רוצה להיות חצי מבוסס על האדונית והרוכל. סרט. לא סתם קוראים את הסיפור הזה ומדברים עליו.
רק את הסיפור הזה.
כן.
רק את הסיפור הזה.
לא סתם הדמויות בסרט אובססיביות על הסיפור הזה. הקשר בין סופי ויוסף אמור להזכיר לנו את הקשר בין האדונית והאוכל. עד לרמה שהוא לדוגמה, ואני לא צריך לחקור יותר מדי כדי לומר את זה, כי הסרט פשוט אומר לנו את זה, היא לא אוכלת, והוא כן אוכל. היא מכינה לו אוכל והיא... לא אוכלת אוכל של בני אדם. אבל היא כן אוכלת בני אדם, כי אני מניח שמישהו צריך לעשות משהו עם כל הנקניקיות שנשארות להם.
הם אוכלים את זה בלונה פארק?
כן. למי? אין ילדים בעולם הזה.
אני לא יודע, זה עוד פעם, הם אוכלות, they are literal man eaters, אני מניח. אבל הם בני אדם, כאילו בסוף של דבר הם לא ארפדיות או משהו כזה.
לא, הן ספרניות.
אין להם, כאילו, זה לא שומר אותם צעירות. אנחנו רואים את המועדון הוותיקות או בית הלורדיות, הן מזדקנות, כאילו. זה לא שאם אתה, אם הסרט הזה הולך על כיוון יותר פנטסטי, כאילו אם זה היה, אם תשיג את המאה, אני תלך את הסוד לנעורי נצח או משהו כזה, מילא.
בית הלורדיות.
כן, אבל לא, הן מזדקנות.
כן, זה לא, זה לא רעיון רע כבסיס לעלילה, אבל כאילו לא פיתחו אותו.
אני כל כך רציתי לאהוב את הסרט הזה, כשהוא התחיל וכשהבנתי במה הוא עוסק ומה הוא מנסה להיות, בטח בישראל אני כזה, אני כל כך בעדך, אני כל כך בעדך, והכזבת אותי.
כן, אז עוד פעם, יש לי חיבה לכמה שהוא עובר לטוב, נגיד, אניה בוקשטיין מתמסרת לתפקיד, היא מנובלת פה. והיא כל כך נחמד במציאות.
הגברת ינקלובה היא הגברת ינקלובה.
כן, אם כבר יש לך את ליה קניג, אתה משתמש בה. לשתי סצנות.
אבל זה רוצה להיות שי עגנון, וזה מצליח להיות רם אורן, לצערי הרב.
אאוץ'.
אני לא שונא את רם אורן, אני כזה, לא עובד.
רם אורן, אגב, בזמן שלקח לעשות את הסרט הזה, הוציא שלושה ספרים. אני לא מגזים.
רם אורן מוציא, אני עובד בחנויות ספרים. רם אורן מוציא שני ספרים בשנה, שלוש מקסימום. ג'יימס פטרסון מוציא 10 בשנה. אחד מהם ביל קלינטון.
אוקיי.
The President is Missing, יצא עכשיו לחנויות.
עכשיו, רגע, אנחנו צריכים את אקסנסקי שימליץ על זה.
כן.
כן.
טוב, נעבור לסרט הקלאסי של השבוע?
כן.
אנחנו הולכים לדבר על...
Constable Ichabod Crane, sent from New York to investigate murder in Sleepy Hollow.
How much have your superiors explained to you?
Only that the three were slain in open ground, their heads severed from their bodies.
Taken by the headless horseman, taken back to hell.
Sleepy Hollow.
Sleepy Hollow, a sidra?
No. Sleepy Hollow, הידוע בעברית בתור Sleepy Hollow.
זה שם של עיר, זה תרגום נכון. ככה נוהגים, זה לא צריכים לקרוא איזה, לא יודע, מחוררת ישנונית, אני לא יודע.
סרטו של טים ברטון.
נזכרנו בו איכשהו פתאום.
כן, על פי תסריט של אנדרו קווין ווקר, על פי סיפור של קווין יאגר.
כן.
על פי הספר The Legend of Sleepy Hollow של וושינגטון אירווינג.
שהוא קצת האדונית והאוכל של תלמידים בארצות הברית. זאת כולם קוראים אותו.
ובסרט משחקים ג'וני דפ, קריסטינה ריצ'י, כריסטופר ווקן, קספר ואן דיין. זה היה מוזר לזכור שלקספר ואן דיין הייתה קריירה. מייקל גמבון,
גם קריסטינה ריצ'י הייתה פעם קריירה.
ג'פרי ג'ונס, ריצ'רד גריפינס, איאן מקדר. יש פה המון שחקנים כאילו מכובדים. רובם, אתה מזהה את... ככל שאתכן מכובד יותר, הפאה שלו יותר מגוחכת בסרט הזה.
כמה הוא מרטין לאדאו.
מייקל גו, כריסטופר לי, לא מספיק זמן מסך, לגמרי מספיק זמן מסך.
אבל הוא מאיים ומפחיד, כי הוא שופט.
כן.
יש לנו עוד, יש לנו.
כן, סטיב וודינגטון, קלר סקינר, מרטין לנדאו אמרנו כבר, ליסה מרי.
כן, מהתקופה שהיא הייתה עוד בעורסת.
פיטר גינס. הזכרתי את כריסטופר ווקן?
הזכרת אותו.
אמרתי שריי פארק גם מופיע בסרט הזה?
לא, אבל ריי פארק דארף מול, כן?
ריי פארק הוא דארף מול, הוא טוד מסרטי האקסמן, והוא סנייק אייז מג'י איי ג'ו.
כן, ריי פארק הזה.
כן, אז הוא עושה... כאילו כריסטופר ווקן הוא הראש של הפרה שחסה הראש, הוא שצריך מישהו ילבש את החליפה המקבילה הזאת ואשכרה יעשה פנולי חרב, זה ריי פארק.
כן, זו הקריירה שלו בעיקרון.
הוא מאוד טוב בזה?
כן.
האיש אתלט מאוד מאוד טוב. העלילה.
כן. אמרת שזה מבוסס על הסיפור של וושינגטון אירווינג. זה מבוסס עד לנקודה מסוימת, מה שהבאתי. אני לא קראתי.
איקבוד קריין הוא לא שוטר, בוא נגיד את זה ככה.
כן. אני לא קראתי את The Legend of Sleepy Hollow המקורי.
אני ראיתי סרטון של דיסני איקבוד ומסרטון.
אני ראיתי עיבוד אחר שזה פעם, אני יודע שהסרט הזה יותר מוסס על הסרטון של דיסני מאשר על הספר. ובכוונה, זאת אומרת, טים ברטון לקח משם קטעים ישירות מהסרט.
בתור סטודנט לספרות, בתור דוקטורט לספרות, גם אני לא קראתי את זה. אין לי שמץ של מושג.
אבל אתה אדונית והאוכל קראת.
גם לא.
לא היית בתיכון? קפסתי ישר מהחטיבה לאוניברסיטה?
לא למדנו את האדונים כבר אוכל.
מוזרים אצלכם.
כן. בכל אופן, איקבוד קריין הוא שוטר במשטרת ניו יורק בסוף המאה ה-17, והוא מאמין, בניגוד לכל עמיתיו הבורים, בעקרונות של קדמה ומדעיות.
הרמפ, 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 הרמפ.
ולחקור את הפה שלפני שמוצאים את האשם.
הרמפ.
וכעונש על כך שהוא מאמין בכל השטויות האלה, הוא נשלח לעיירה הקטנה, סליפי הולו.
יומיים, מרחק יומיים רכיבה במדינת ניו יורק. שזה, אני חושב שזה אומר שזה כבר מחוץ למדינת ניו יורק, אני לא בטוח.
כאילו בקרקרה זה, אתה יודע, היום זה לא...
הדרכים שם לא משהו, זה גם חורף.
כי יש שמועות על רוצח על טבעי, פרש חסר ראש.
כן.
אוקיי?
זה דבר ששווה לחקור, אני לא יודע.
כן, והוא מגיע לעירייה וכל הזקנים אומרים לו, אה כן, זה הרוצח על טבעי שקילל אותנו כתוצאה מכך שפרש פרוסי נהרג בו בזמן מלחמת העצמאות, וזה מספר בתור מין כזה, אתה יודע, הסיפור הסתרים למי שפעם, ואז אתה מבין, אה לא, זה קרה לפני 30 שנה בערך.
20 שנה.
כן, זה כזה. האגדה שקרתה כשאני ואתה
היינו... 20 שנה לא מסתדר עם הסוף של הסרט, אוקיי. יש סרט בעיה עם זמנים, ו...
אני 30.
כן, ובין השאר הוא גם מציין שהם עומדים בפני סוף המילניום, הסרט מתחש ב-1799.
מקדמים לסוף המאה, כן, אני לא יודע למה אומרים מילניום.
כי הסרט מ-1999, והמילה מילניום הייתה מילת באז.
כאילו במקור זה היה אמור להיות לפני סוף הווילניום, כשוויל סמית, וויל אסנט טו היז ת'רון, אבל אז אפטר ארת' קרה, וכולנו הסכמנו שזה לא הולך להיות.
כן, היינו מקור כשוויל סמית משתלט על העולם. אז יש סרט הזה קצת בעיה עם זמנים.
יש לסרט הזה כמה בעיות.
אני מתכוון עם שימוש בשמות של זמנים.
אז כן, כשהוא מגיע לשם הוא מיד מפתח חיבה רבה ל... רק שנייה, איך קוראים לה?
קטרינה ון טסל.
קטרינה ון טסל, כן, קריסטינה ריצ'י.
יאמר זכותו, 1999, כולם פיתחו חיבה לקריסטינה ריצ'י.
כן, וג'וני דפ עוד נחשב לגבר נאה וקווירקי שכולם אוהבים, ולא למכן נשים מתואב.
כן, הוא נחשב, אני לא יודע אם הוא היה באותו הזמן או לא.
כן, קריסטינה ריצ'י היא מאוד מאוד יפה.
אני נראה מה.
אני לא יודע, היא הרבה יותר צעירה ממה שאני חושב, היא אפילו לא בת 40 כאילו.
לא, היא כאילו, לא, היא, כן, 38.
כי אני חושב שהיא בטח עברה לטלוויזיה.
זה הגיוני כי היא התפרסמה בתור וונסדי אדמס בתחילת שנות ה-90, אז זה הגיוני שהיא
לא תהיה בטלוויזיה. היא עשתה תפקיד קולי בדיירקט טו טיווי מובי של DC קומיקס. אפילו לא ב-DC קומיקס, כאילו, אתה יודע, יוניברס.
אבל טין טייטנס זה די פופולרי.
The Judas Contract. כן, אבל זה קצת אומר לי ש... אוקיי, היא הייתה בסדרת טלוויזיה בשם Z, The Beginning of Everything, אני מניח שזה על זומבים, כי Z, זומבים,
כן,
אנחנו ב-2017.
וגם יש סרט כזה.
תפקיד ראשי, אז כאילו, יש לה עבודה.
כן.
שזה לגיטימי.
לא, אז בסדר, פשוט, אם אנחנו דיברנו, לא יודע, לפני חודשיים, כמה שזה לא היה, דיברנו על Ghost World, ועל זה שכולם חשבו שתור הבירת שומרת להיות הכוכבת הגדולה הבאה, ואף אחד לא עושה שבאותו סרט הייתה גם סקארלט ג'והנסון, אז פה אין לנו את זה, יש לנו את קריסטינה ריצ'י, הייתה אז כוחרת וחשבו שהיא הולכת להיות אחת מהשחקניות היותר דומיניאטיות, אין פה את סקארלט ג'והנסון המקבילה.
לא, אבל זה עניין כללי של הוליווד שכזה, תשמע, היא הייתה נערה מאוד מאוד יפה ומקסימה, ואז היא נהייתה בת, אתה יודע, היא עברה את גיל 30, וכזה הוליווד כזה, בחורה, מעל גיל 30.
איך תביאי גברים למועדון?
את כבר לא.
סקנה בלה שכמותך.
כן, משהו. כאילו, זה מגעיל, אבל זה נכון, כאילו, ככה חושבים.
אלא אם כן היא זוכה באוסקר, ואז היא נותן לה עוד איזה שנתיים שלוש.
אז כן, הוא מגיע לעיר, והוא מתאהב בקטרינה, והוא מתחיל לחקור את כל הרציחות, והוא משוכנע בהתחלה ששום דבר על טבעי קורה, אבל מהר מאוד הוא חוזה בפרש בפעולה.
אני בדקתי חצי שעה לתוך הסרט,
כן.
זה לא הפרש האמיתי, זה כמה חבר'ה שעושים לו מתיחה, אבל...
כן.
זה הרגע שבו הוא מתחיל להאמין, ואני זוכר שקראתי כשהסרט יצא פחות או יותר, שהסצנה הזאת נעשתה כדי לסמל את ההתנתקות מהמקור הספרותי. עכשיו, אני לא קראתי אותו בעצמי, אבל אני כן יודע שהסרט הזה מאוד מאוד חורג ממנו במחרת העלילה.
למיטב ידיעתי ממה שאני קראתי, ההפקה המקורית, הרבה לפני שברטון היה מעורב, זה אמור להיות B-level slasher movie, כאילו. זה היה פשוט אמור לשמש באגדה בתור בסיס לאחד מסרטי מה הסופר זולים אלה שמופקים בתקציב של כלום, מרוויחים את הכסף כמה שיותר מהר, ואז בווידאו.
אז זה למה הגרסה יותר...
ואז פתאום, אתה יודע, טים ברטון הגיע, הם העיפו את הבמה המקורי שהיה בכלל מעצב, כאילו, שנשאר לפי מה שהבנתי, אחד המעצבים של הסרט, הביאו את טים ברטון.
זה משפיל.
כן.
הביאו אותו לסניטציה.
להיות מוחלף על ידי טים ברטון ב-99, זה לא כזה
השפעה. זה לא רע בכלל. גם היום זה לא כזה נורא להיות מוחלף בידיו, אם אתה מקבל איזה מלא כסף.
טים ברטון יביים משהו בסטאר וורס.
הוא הולך, כרגע הוא עובד על עיבוד לדמבו. ברצינות.
נכון. עיבוד של טים ברטון לקלאסיקות ילדים עובד כל כך טוב.
הוא מקבל על זה המון המון כסף.
כולנו אהבנו את אליס בארץ הפלאות שלו, ואת פאקינג ווילי וונקה שלו. סרטים נהדרים.
לא, את צ'ארלי במלאכת
השוקולד אהבתי. אני מדבר בציניות, ובכן, אני מדבר בשמי.
את צ'ארלי במלאכת השוקולד אהבתי, אליס בארץ הפלאות זה הסרט שבו איבדתי את האמון בו, וטים ברטון, כשסליפי הולו יצא, הוא היה אחד הבמאים האהובים עליי, הוא נשאר כזה לעוד כמה שנים. ב-2008 אני חושב יצא אס בארץ הפלאות, אולי 2009-10
משהו כזה, כן.
2010 אני חושב. זה הסרט שבו אני נשבר. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, כוכב הקופים היה תקלה, אבל הוא עשה את סיפורי דגים, ומאוד אהבתי אותו. הוא עשה את חתונת הרפאים שדיברנו עליו, לא סרט מושלם, אבל עדיין עשוי טוב סך הכל. ואני כן אהבתי את שערי המערכת השוקולד. ודווקא כשהוא עשה נגיד את...
אליס?
לא, לפניו הוא עשה את הסרט הספר.
דימון ברבר הפליט סטריט.
כן.
כן.
ששמו?
קוראים לו זה דימון ברבר הפליט סטריט, זה עם ג'וני דאפ.
כן.
אבל בסדר, אני מבין למה אתה מדבר. סרט שאגב היינו יכולים להשוות את זה ל...
בגלל השיער של גברת ינקלובה?
לא, בגלל שהם רוצחים אנשים והופכים אותם לאוכל.
כן.
אבל אני לא יודע אם זה, אני לא ידעתי אם זה ותיק מספיק.
אמור להיות, אני לא בטוח. אבל לא, מה שרציתי לומר זה שזה הסרט שדווקא נראה כאילו הוא הביא את ברטון לאיזשהו סי דווקא של קבלה. הנה, סוויניטוד. סוויניטוד הביא את ברטון לסוג של קבלה למיינסטרים, הוא היה מועמד אני חושב לגלובוס הזהב לבימוי הזה. זה הכי קרוב שהוא הגיע לאוסקר. וזה נראה כאילו, אוקיי. הוא עלה את השלב הזה, הוא סוף סוף הגיע למצב שבו הוא עושה סרטים וגם המיינסטרים מקבל אותו כיוצר חשוב ומשפיע. ואז הגיע אס בארץ הפלאות, ואז הגיע צללים אפלים, ואז הגיע...
פולי.
לא, זה לא שלו דווקא.
ואז הגיע טלי.
גם לא שלו באופן מפתיע. הוא התחיל פשוט לעשות סרטים, ואני צללים אפלים עוד הגנתי עליו כי אמרתי... זה מבוסס על אופרת סבון מטופשת, הוא לא ניסה לעשות משהו שהוא לא אופרת סבון מטופשת.
אני חושב שהבעיה עם ההידרדרות של טים ברטון בתור במאי זה שזה די, זה מסוג הדברים שבאופן אטרואקטיבי צובעים את הסרטים הקודמים שלו בתור, זה לא היה משהו מרתק ומעניין, זה היה פשוט לא, אתה פשוט חזרת על עצמך שוב ושוב, אתה פשוט חושף את העצלנות שלך וזה קצת, לא לגמרי, כי אני עדיין נהנה מהרבה מהסרטים הקלאסיים שלו, אבל זה קצת הורס.
אני חושב שקרה לו מה שקרה להרבה מאומני הרוק האהובים עליי משנות ה-90, הם התבגרו. וכשהם התבגרו, הם פחות הרגישו את הצורך להיות רגשניים ובועטים, ואפילו, טים ברטון אף פעם לא היה בועט, אבל הוא כן היה, הוא כן רצה לעשות דברים אחרת, ולתת את הקול שלו. ובשלב עשר הגיע המצב לשלב שבו הוא אומר, כן, אני גם צריך כסף, אז אני אעשה את זה כי אני צריך את העבודה.
אנחנו רואים על טים ברטון או על ג'וני דאפ?
כן. ג'וני דאפ... אני חושב שיש לו יותר איים ממה שקיימים על המפה כבר. טים ברטון הגיע למצב שבו הוא באמת, ובסליפי הולו זה עוד לפני זה, אני חושב שבאמת, באזור אייס בארץ הפלאות הוא הגיע למצב שבו הוא אומר, אני עדיין רוצה לעשות סרטים והכל, אבל אין לי כאילו מה להוכיח כבר, אני הצלחתי. אז הוא עושה את עיניים גדולות שהיה סרט יותר אישי, אבל... מעבר לזה, כאילו, עוד פעם, הוא עובד עכשיו לסרט על דמבו.
גרסה אפלה מצולמת של דמבו.
זה נשמע כמו בדיחה.
זה כאילו בדיחה. סליפי הלו, הסרט שעליו התכנסנו לדבר, לכאורה. זה לא ברטון קאסט, עדיין. מה שמעניין זה שזה באמת נראה, כשאתה לומד שזה לא הפקה שהוכנה משלו, זה קצת מפתיע, כי זה נראה לגמרי, זה נראה הסרט הכי טים ברטוני שטים ברטון יכול לדבר, כי זה...
כי יש בזה צ'וני דאפ ואת...
לא, זה לא רק זה, זה סרט אימה גותי שמבוסס על אגדה קלאסית, עם, אתה יודע, עם הרבה שחקנים בריטים מכובדים מהסוג שהוא היה אוהב לראות, כשהוא היה, אני בטוח שהוא מאוד אהב לראות סרטי המר של כריסטופר לי, שכל העלילה שלהם מתייחסת כאמור לסרטי המר הורור משנות ה... 50 וה-60, אתה ראית הרבה סרטים כאלה?
אני לא ראיתי אף אחד.
אתה ראית אחד לפחות, אתה ראית את שרלוק הולמס שלהם איתי. זה שכריסטופר לי היה בו, לא שרלוק הולמס, אלא מיסטר בסקרוויל.
אוקיי, אני, זה מהפחות הרבה מאלה שראינו, אני חייב לומר.
כן.
אני כן שמעתי על העניין שכנראה שהשראה לסליפי הולו הייתה סרטי המר.
אתה מזהה את זה בעיצוב, כי זה... צבעים עזים אבל קודרים, זה כאילו, אתה יודע, אדום הוא, לא סתם אדום הוא, אדום ארגמן כזה, והכחול הוא...
הצלם של הסרט הזה הוא עמנואל לובצקי. שהנה אגב, הנה משהו שאני יכול להמליץ.
איש שיודע על הדבר או שניים על צילום.
כן, נראה לי שזו המועמדת הראשונה שלו לאוסקר איתה.
אחת מיני רבות.
כן, שהשלוש מנו זכה. בצדק על
כל אחד. האמת זה, אז אחת מיני מועטות, כי בדרך כלל שהוא מועמד הוא גם זוכה.
כן, לפחות בחצי מהמקרים. אגב, הנה מסר לגלעד אמיליו שנקר.
תזכור את עמנואל לובצקי, תוציא כמה מיליוני דולרים.
לא, אבל במועדון הספרות יפה של הגברת ירגלובה, אחד מהדברים הבולטים זה שהרבה מהסצנות, התאורה בהן בבירור שונתה בפוסט פרודקשן, או שתקבעת הצילומים לשעה שאתה רוצה שהסרט יתרחש בה, או שתביא צלם שיכול לעבוד עם אור מתאים, והסרט היה מועמד לפרס אופיר על צילום, אז אני לא יודע מה קורה. אני לא מבין...
זכותו יאמר, לא ראינו תחרות.
כן.
אנחנו לא יודעים מול...
אני בטוח שראינו לפחות אחד. אבל זה נהיה כאילו יותר קרדיט צריך ללכת למי שישב אחר כך על המחשב. אם אין על הבצקי, אין לו את הבעיה הזאת.
הסרט נראה טוב.
כן, זה סרט... כשראיתי אותו פעם ראשונה, זה היה ב-99, אני ראיתי אותו בבית, לא בקולנוע.
אני בקולנוע, מאוד אהבתי אותו.
גם על מסך ביתי הוא נראה מדהים.
יש רק סצנת CGI אחת שהזדקנה לו טוב.
אוקיי.
הקטע עם הגולגולת שהוא שם את זה על הראש.
אה, כן.
זה לא היום ונורא.
יש שתיים, יש גם המחשפה שחושפת את פניה.
אני דווקא חיבבתי את זה, כאילו...
כן, CGI זה לא הזדקן טוב.
זה לא CGI, זה נראה לי יותר אפקטים פיזיים רוב מה שקורה שם.
לא, עיניים בדרך כלל לא עושות את התנועה הזאת.
עיניים גדולות.
וואו.
אוקיי. הסיבה שנגיד הסרט הזה עובד, ויש לו הרבה פגמים, בניגוד למועדון של ספרות הפעלה של גברת ינקולובה, זה שזה מעבר ללילה, יש לו איזשהו רעיון תמטי שהוא רוצה להעביר. והרעיון הזה הוא שלמרות שאיקבוד קריין נתקל בעל טבעי, הוא שומר על השפיות שלו, כמו הוא מצליח לפתור את התעלומה בזה שהוא אומר, אוקיי, זה משהו שהוא... יש לו חוקיות שאני לא מכיר, אבל יש לו עדיין חוקיות.
כן.
משהו קורה בו, ואני צריך להבין למה זה קורה. וברגע שהוא מקבל את העובדה שהפרש קיים, הוא יכול להתחיל להכניס אותו לחישובים שלו של למה הוא הורג את האנשים האלה ספציפית. למה בכל לילה מישהו אחר? מה הקשר בין כל הנרצחים? או נגיד, כשהוא חוקר את אחת הגופות, הוא מבין שהחרב של הפרש, בגלל האיכויות האלטיביות שלה, מחתר... קאטרייז, איך אומרים בעברית?
אני לא בטוח, מקטרת.
מקטרת, כאילו צורבת את הפצע,
כן.
ברגע החתיכה. ואז כשהוא חוקר גופה אחרת, והוא מגלה שיש עליה פצע שעדיין רטוב, הוא אומר, לא, אז הפרש לא עשה את הפצע הזה, מישהו מנסה להעביר רצח שבוצע על ידי בן אדם רגיל על הפרש.
כן.
וזה אחלה רעיון.
זה לא רק זה, גם יש, זה לא, אין הפתעה גדולה, זאת אומרת, טוויסט הגדול הוא לא כזה מפתיע, כי די נגמרות הדמויות בשלב הזה, אתה די ברור לך כבר מי החי הזה.
כשאתה מסיר את כל הדמויות בסרט, נשאר לך שתי דמויות להרוג.
אחת מהן היא חשודה, גם אם היא נראית הכי בלתי סבירה. בשלב מסוים, איקבוד מבין שמישהו שולט בפרש. הוא לא סתם יצא למסעות הרג הקראים, מישהו שולט בו וגורם לו להרוג אנשים מאוד ספציפיים שיש ביניהם קשר.
הקשר הוא, כולם היום מועמדים לבאפטה בשלב זה או אחר כנראה.
אוקיי, וכנראה שהפרש רצה, מישהו רצה את הבאפטה לעצמו והשתהיה בפרש.
קריסטופר ווקן, אתה לא,
הוא לא בריטי, הוא לא,
שחקנים לא בריטים יכולים,
יכולים, הם יכולים, כן.
אני לא יודע, אני מניח שכן. כן, לא אמריקאים יכולים לזכות באוסקר.
כן.
אוקיי.
כי האוסקר הוא לא תחרות אמריקאית, הבאפטה הוא כן תחרות בריטית. אבל היא פתוחה לכולם.
לא אחרי הברקסיט.
עדיין פתוחה לכולם, זה לא עובד ככה. אז קטרינה נראית לו כמו החשודה העיקרית, כי הוא גילה שהיא עוסקת בחישוף. אני בראה שלא, מי שבאמת שולטת בפרש זו הבחורגת של קטרינה, ש... אוקיי, אני צריך קצת אוויר.
סיפור רקע.
כן.
אינפו דאמפ.
כן. המשפחה שלה גרושה בידי אבא של קטרינה, שהיה בעל השטח. הם לא יכולים לשלם לו, אז הוא גירש אותם. ודברים. אני לא יודע, כולם היו מעורבים בזה.
אבא שלה מת, אמא שלה מתה, היא ואחותיו צריכים להסתדר לבד. היא חזתה בפרש, נהרג, אתה יודע, כשעוד היה בן אדם.
היא הסגירה אותו.
כן, נהרג, והיא נשבעה את נשמתה לשטן, אם השטן ייתן לה כוח עליו, ואז היא חיכתה 30 שנה לפני שהיא זימנה אותו.
שמע, זו תוכנית מסובכת. היא הייתה צריכה קודם כל לחכות שאימא של קטרינה תמות, ואז להתחתן עם אבא שלה, והאישה הזאת לא מתה כל כך בקלות.
זה כזה... זה מסוג הדברים שכשאתה רואה את הסרט אתה לא חושב עליהם, כי זה סרט יש לו אחלה קצב, והוא מאוד, אתה יודע, זז מנקודה א' לנקודה ב', אבל כשאתה יושב על זה וחושב אחרי הסרט זה כזה, וואו, כאילו כמה שלבים על התוכנית הזאת, היא כל כך מוגזמת.
לא רק זה, גם הגיבור של הסרט הוא חוקר, הוא בלש יותר, איך שאתה רוצה לתרגם קונסטבול, הוא לא עולה על זה, אנחנו יודעים את כל זה כי היא פשוט, מספרת בעצמה רגע לפני כשהיא מתכוננת להרוג את קטרינה.
ובמקום להרוג את קטרינה בעצמה היא מחכה שהפרה שובה, אני כזה, זהו, תרגי אותה.
מה, את לא רוצה דם על הידיים?
כאילו כבר היה לה דם על הידיים, היא רצחה את העוזרת.
כן, אז כאילו, אז זה החלק שהפריע לי. אני כן נהנה מהסרט בכל פעם שאני צופה בו. אני חושב שהוא עשוי ממש טוב מבחינת טכנית, אני חושב שהמשחק אצל רוב השחקנים הוא באמת טוב פה. אני חושב שגם אפשר לגלות כל מיני פרטים קטנים בכל פעם שצופים בזה. לדוגמה, הדיוקן של האם החורגת, כשאיקבוד מנסה לחקור מה קורה, והוא מתחיל להבין שמישהו שולט בפרש, הוא מסתכל, הוא נמצא על מדרגות, מסתכל למטה לעבר הדמונות האחרות שנמצאות שם, ומאחוריו יש את הדיוקן של האם החורגת שצופה בו ובעצם על כל החדר. רמז מעודן דווקא באופן מפתיע לזה שהיא זו שבעצם מניעה את הדברים.
אהבתי גם שהפרש הוא מאוד בעל יוזמה, כשכל העירייה נמצאת, כל מי שנשאר כאילו מתחבא בתוך הכנסייה, הוא לא יכול להיכנס כי זה קרקע קדושה, הוא יוצר חנית כאילו, חנית עם חבל, זורק אותה לתוך הכנסייה ודג החוץ את הקורבן שלו.
כן, למרות שלא ברור אם הוא לא יכול להיכנס כאילו קרקע קדושה, או כי קטרינה עשתה כישוף על המקום.
תכלס, כן.
בהיגיון הפנימי של הסרט שתי אפשרויות הן קיימות.
אולי זה בגלל שניהם, דאבל פרוטקשן.
כן, וחשוב לציין, היגיון פנימי.
כן.
יש לסרט הזה היגיון פנימי, גם אם הטוויסט שלו הוא קצת... מוגזם, וגם אם...
הוא יותר מדי אובר-אקספלנטורי.
כן.
בעיה נוספת שיש לי עם הסרט, הוא כאמור, יש בו המון המון שחקנים מאוד מאוד, אתה יודע, שחקנים בריטים מכובדים כאלה.
טים ברטון אוהב את זה.
והדמויות האלה זוכות לכל כך מעט זמן, ולכל כך מעט הצגה, וכולם לבושות באופן כזה זה, שאני קצת... גם אחרי שתביאי את זה שוב, זה סרט שראיתי, אני חושב סך הכל בחיים שלי לפחות חצי תריסר פעמים. אני לא ממש זוכר... אילו, לא, מועדון ספרות יפה. מועדון ספרות יפה של הפרש חסר הראש.
כן.
היום לא נקריא כלום, כי אין לנו ראש.
עכשיו, זה נחשב לספר קלאסי.
כאילו, אני לא ממש מבדיל ביניהם, אני לא זוכר, אוקיי, זה הרופא, וזה המג'יסטרייט, וזה הבעל בית, והעורך דין, והנוטריון.
תחשב זה ככה, כולם ימותו.
כן, זה כזה. זה קצת להביא אותם כדי להביא אותם, הם לא, אפילו הנוכחות שלהם, בדרך כלל שחקנים כאלה זה מסוג הדברים שאתה אומר, אתה יודע, הם שם אז הם מוסיפים מעצם היותם, רק קריסטופר לי עושה את זה, וזה בגלל הקול שלו. הוא מופיע לשורה אחת, עוד יותר. מיסטר קריין.
בום בום.
בום בום בום.
כן. אני לא אסבול את הצדק הזה שאתה מנסה למצוא פה.
Have you tried a lollipop, Mr. Crane?
זה היה בשביל סרט.
כן.
כאילו, עזוב את החקירה, כך סוכריאן מקל. אנשים ימשיכו למות שם.
עכשיו, אתה יודע מי כן עושה הופעה נהדרת? כריסטופר ווקן. והוא לא אומר מילה אחת.
בגלל זה זה הופעה נהדרת.
זה כל כך מות. אתה מדבר על אובר דה טופ, כאילו.
כריסטופר ווקן שחקן פיזי נהדר.
כן, אנשים שוכחים בימינו. הוא התחיל בתור הגדן.
כן.
אתה יודע, הוא מופיע והוא צורח, כאילו, יש לו שיניים כמו של זאב או משהו כזה.
ואגב, הוא לא מופיע בכתוביות הפתיחה, זו הפתעה למי שרואה את הסרט פעם ראשונה שהוא שם. ואני חושב שזה, אוקיי, בנשיאות יש לזה הודעה קצת אחרת. אני חושב שזה כאילו, היום כשאנחנו מסתכלים על זה, אוקיי, בכוונה לא מספרי לנו מי הפרש בלי הראש, אנחנו עומדים לגלות את הזהות שלו, זה כריסטופר ווקן.
גם היום זה היה מוזר.
לא, אני אומר, היום זה מוזר. 99 הזאת איכשהו נראה ככה, שאוקיי, הוא עושה סרט אחד עם טים ברטון, זה הגיוני שהוא יביא מישהו שהוא עבד איתו בעבר. תראה אגב שכריסטופר ווקן היה מועמד לתפקיד של ווילי וונקה, כשטים ברטון עשה את הסרט.
זה היה בהחלט משנה את הסרט.
כן. וכן, אז כריסטופר ווקן זה תפקיד קטן ואילם, אבל הוא די כל הבסיס של הסרט.
וכאמור, ריי פארק עושה עבודה ויזית מאוד מאוד מרשימה, כאילו יש סצנות אקשן לגמרי לא רעות, טים ברטון הוא לא במה שידוע באקשן שלו, עוד פעם, פאקינג אליס בארץ אפלוד, CGI בולשיט.
היה שם אקשן?
כאילו היה שם CGI בולשיט.
אני לא יודע, הייתי עסוק בלהחזיק את השלט.
אבל כן, הקטע שבו קספר ון דיין, נלחם בפרש חסר הראש, ולא מצליח לעשות כלום, כי הוא כבר מת, אתה לא יכול להרוג את מה שכבר מת.
למעשה זה נאמר בסרט, כי הבעיה שהוא מת מלכתחילה.
אתה יודע, זה קוריאוגרפיה בכלל לא רעה, ולמרות שזה מצולם לגמרי בחושך, בתאורה מאוד אפלה, אתה עדיין רואה בדיוק מה שקורה שם.
כן, גם פה בבירור נעשה שימוש בפילטר, אבל זה פילטר שהוא לכל העולם, זה לא איזה סצנה ש, אופס, אנחנו צריכים לילה. לא, פה הכל מתוכנן, הכל מחושב, העיצוב גם כן, הם יצרו פה עולם שלם בתוך הסרט הזה, לא סתם. וזה עולם שחלקו נראה בכוונה כמו תמונות נוף מהתקופה, והוא מאוד גותי בעיצוב שלו, ולמרות שזה בכלל מתרחש בניו יורק, במדינת ניו יורק.
אז מדינת ניו יורק עוד הייתה מאוד גותית, כולם הקשיבו לסיסטרס אוף מרסי.
אני בטוח שהיא עדיין די גותית. וזה סרט פשוט יפה, לעין.
כן, כאמור, הוא מאוד מטומטם.
כן.
וזה קצת פוגע בעובדה שבעצם, אתה יודע, אין שום רגע גילוי של הבלש, זה פשוט...
כן, אין לו רגע האוס.
זה פשוט, הרוצחת מסבירה למה היא עושה את זה, ואני כזה, אז כל מה שהוא עשה לאורך כל הסרט היה מיותר, אני יכול פשוט לדלג לזה.
ואז היא פשוט מתחילה בשורה של משחקי מילים עם ראש... Watch your head, don't lose your head.
כן, המרדף בקרקרה בסוף לגמרי, זה כזה...
Guess he's not gonna get ahead.
המרדף קרקרה בסוף, לגמרי מיותר, זה לגמרי כזה, טוב, אנחנו צריכים קליימקס, ויש לכם כאילו סצנת התחמקות לגמרי טובה בתוך, מה זה היה, לא כנסייה.
תחנת רוח.
תחנת רוח. אנחנו לא צריכים אחרי זה מרדף על... על קרקרה. מה זה? ספיד? אם הקרקרה הזאת תעשה לפחות מ-10 קילומטר לשעה, היא תתפוצץ?
מתברר שכן.
הקרקרה מתפוצצת.
לא, אבל הרבה דברים, אבל התחנה מתפוצצת והיא נעה פחות מעצרה כמש.
כאילו, כמה רוח היא תוכנת? אולי היא תוכנת רוח במהירות של 10 קילומטר לשעה?
מכניסים קמח ויוצאת רוח, כן, ככה זה עובד. אבל זה משהו שמאוד הזכיר, במועדון הספרות יפה של גברת ירקלובה, זה רגע שנראה מאוד מוכר, שם הפיצוץ של הטירה, מאוד מאוד מזכיר את הפיצוץ של תחנת הרוח פה. עם ההבדל האחד, לפיצוץ של תחנת הרוח יש בנייה, וזה לא סוף הסרט. זה לא שהם מסיימים, פיצוץ, יופי, נלך הביתה. לא, הם אומרים, פיצוץ, האם זה יעזור? לא, הוא כבר מת, אנחנו לא יכולים להרוג אותו, אנחנו צריכים פשוט לגרום לו להפסיק לרדוף אחרי אנשים.
ולכן הסרט נגמר ממש, כולנו רוצים לראות, ג'וני דפ מרביץ לאישה.
לא... זה אחרי שצילמו.
כאילו, אתה יודע, הקרב האפי בסוף זה ג'וני דפ מול אישה מבוגרת, והסייטיק שלו עוזר לו בזה שהוא מרביץ לה בראש עם מקל.
אבל הסרט נגמר בזה שהוא לוקח את קטרינה לטיול בניו יורק. זה כאילו...
והמאה החדשה מגיעה, כן. מסמלת עידן של תובנה והיגיון.
ושימוש לא נכון במילה מילניום.
וילניום.
וילניום.
אז כן, סליפי הולו, לא סרט מושלם,
לא,
רחוק אבל... מלהיות הטוב של ברטון.
אבל הוא מבדר.
הוא מבדר, עד היום, כן.
הוא כן עשוי טוב.
ויש לו, עוד פעם, רעיונות ותמות. כן. אתה יכול... אתה יכול להגיד, זה תמות מטומטמת, כי בסופו של דבר, אתה יודע, הוא מסיים עם המחשפה, כאילו המחשפה הטובה, ובכלל כל ניסיון לקשור את ההתאהבות שלו בקטרינה לאימא שלו הוא מאוד קריפי.
כן, טים ברטון פשוט רצה למצוא דרך להכניס ליסה מרי לסרט. ובשלב הזה הוא הבין שהיא לא שחקנית טובה.
אז כן, זה מאוד, מאוד קריפי שלו במקום, בוא נגיד את זה ככה. אבל יש לו כוונה, יש לו... תזה, והוא מכוון אליה.
יש לו היגיון פנימי, שזה גם חשוב.
באמת. כי זה סרט על היגיון.
לא, באמת, אני מוכן לקבל הרבה דברים אם הסרט מתייחס אליהם באופן רציונלי בתוך עצמו. במועדון הספרות יפה של גברת ינקלובה, יש הרבה דברים שאני מוכן לקבל, אבל הסרט לא יודע איך להסביר אותם בצורה הגיונית לעצמו. סליפי הולו כן מבוסס על הרעיון שיש הסבר לכל דבר, גם אם ההסבר הזה הוא אל-טיווי, או באמת זה לא ההסבר שחושבים עליו שהוא אידיאלי לכולם. אבל זה קיים, הדברים מתחברים. חוץ מלמה האם החורגת מסבירה את כל התוכנית שלה, זה לא ברור.
כאילו, אם יש לך פרש חסר ראש ואת רוצה את הכסף, פשוט תשתמשי בו.
כן, כן.
לא, את לא צריכה להתחתן עם אנשים בשביל זה.
לא, היא צריכה כי היא רוצה את זה בתור ירושה.
פשוט תגידי לכולם, תנו לי את הירושה או שאני אשלח לכם את הפרש חסר הראש שלי, עד סוף.
זה יכול לעבוד.
נקרא גם בו דיפלומסי, רק עם פרש חסר ראש. טוב, זה היה השורה השנייה באמצע, פרק 252. אם נהנתם, לייק ושאר בפייסבוק, זה מאוד נחמד. אם מאוד נהנתם, אפשר למצוא דברים נוספים שלי במולטיברסיטי ובעלילון, ודברים נוספים של אביעד
בשביל הזהב. תחפשו אותו בפייסבוק.
כן, ועד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
וניפגש בסרטים.
Man, that's pure spooky, yeah. Now gather round while I elucidate on what happens outside when it gets late. Long about midnight, the ghosts and banshees get together for their nightly jamborees. There's ghosts with horns and saucer eyes and some with fangs about this size. Some short and fat, some tall and thin, and there's some don't even bother to wear their skin. Oh, I'm telling you, brother, frightful sight. See what goes on in the night. When the spooks have a midnight jamboree, they break it up with fiendish glee. Ghosts are bad, but the one that's cursed, that's the headless horseman, he's the worst. When he goes jogging across the land, holding his noggin in his hand, demons take one look and groan, and hit the road for parts unknown. 'Cause there's no spook like a spook that's burned.
They don't like him and he's really burnt.
He swears to the longest day he's dead, he'll show them that he can get ahead. Close all the windows, lock the doors, unless you're careful, he'll get yours. Don't think he'll hesitate a bit, 'cause he'll clip your top, if it'll fit. Likes him little, likes him big, part in the middle or a Westmore wig. Black or white or even red, the headless horseman needs a head.
With a hip, hip and a clippity-clop, he's out looking for a talk-to-chop.
So don't stop to figure out a plan.
You can't reason with a headless man.
So after dark, now you kids be good. Better stay at home the way you should. 'Cause right outside and waiting there is the headless horseman.
beware.
Man, I'm getting out of here.